משפחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם מנוחה. אני אביא לפניכם את כתובת המייל שלי, אוהבת לקבל את המכתבים שלכם ולקרוא כל מה שיש לכם לומר. אז כתובת המייל c5712111@strudelgmail.com. ובתוכנית הזאת אני מביאה לפניכם תובנות מתוך דברים שעברו עליי בשבוע האחרון, הפעם אפילו בשבועיים האחרונים, דברים שאני חושבת שמכיוון שיעניינו אותי יכולים גם לעניין אתכם. אנחנו כאן בתוכנית להורים, תוכנית למבוגרים, אבל אנחנו לוקחים בחשבון שגם הילדים בשעה כזו מאזינים. אז אני רוצה לפנות לנקודה הראשונה, לתובנה הראשונה, למחשבה הראשונה שעלתה במוחי, בעקבות דברים שאמרו לי הורים. אז אמא חביבה שפגשה אותי כך ברחוב, ביקשה ואמרה, תדברי בבקשה בתוכנית על בעיית השמרטפות. אני לא מצליחה בשום אופן להשיג בייביסיטר, להשיג שמרטפית כשאני רוצה לצאת מן הבית. אני לא מצליחה. איך עושים את זה? איך מגיעים לשמרטפיות? מה אומרות אמהות אחרות? ואני רוצה להביא לפניכם את הדברים, את המחשבות שעלו במוחי ושאני שומעת משך הזמן מאמהות אחרות, ולשאול גם אתכם, מה באמת עושים? מה ניתן לעשות כשצריך לצאת מן הבית לזמן קצר ולהשאיר ילדים קטנים, כשחייבים לצאת לרופא עם אחד הילדים ולהשאיר את היתר, או כל דבר אחר? מה עושים במקרים כאלו? אז הורים מגיעים בטענות לסמינרים השונים שמלמדים ברמה מאוד גבוהה, ובעצם גורמים לבנות לשבת, ללמוד, להשקיע בלימודים, במקום ללכת לשמור להם על הקטנים. האם זה נכון? או האם הלימודים הגבוהים גם הם חשובים? עכשיו זו בכלל עונת המבחנים בסמינרים, אז אומרות לי אמאות, אנחנו בכלל לא יכולות למצוא בייביסיטר בתקופה הזו. מצד שני, אני גם שומעת הורים של בנות שחוששים לשלוח את הבנות לבתים של אנשים שהם לא מכירים אותם. לא יודעים מה יקרה שם, לא יודעים מה יראו שם, לא יודעים מה ישמעו שם, ולכן מעדיפים שלא, ולא יודעים מה לעשות. ואני שומעת אחרים שאומרים, בסדר, אז אם הנערות לא יכולות, הבחורות יותר מדי עסוקות, אז הבנות הצעירות יותר שלומדות בבית הספר היסודי, אולי הן יבואו ויעשו את התפקיד החשוב הזה. אבל גם הן לא תמיד מצליחות למצוא את הזמן, כי יש להם אחים קטנים בבית. לא תמיד ההורים רוצים לשלוח אותם לכל מיני בתים כדי לעשות בייביסיטר ולשמור על ילדים שם. וגם לא תמיד הן יכולות לעשות את זה, כי הן צעירות מדי ואולי לא מספיק אפשר, אי אפשר מספיק לסמוך עליהן. וכך נשארת השאלה הזו ותלויה באוויר, מה באמת באמת עושים. אז מה שהציעו לי פעם אמאות, אמרו לי רעיון שאולי יכול באמת להיות נכון וטוב ולספק את הסחורה בכל מיני מקומות, שאולי אפשר לשלוח את הבנות הצעירות יותר שכן יכולות ללכת ולשמור על ילדים, אבל לא לשלוח ילדה לבדה אלא שתי ילדות ביחד, שתי בנות, חברות, שכמו שהן עושות הרבה דברים אחרים, משחקות להן ביחד, מפטפטות, אולי לפעמים גם עוזרות בבית, עוזרות לאימהות שלהן, לשלוח אותן שיעשו את אותו דבר גם בבתים אחרים, וכך יצליחו לקיים מצווה בזמנן. גם על נושא התשלום, דיברו איתי לא פעם אמאות ואמרו כן, אבל אפילו אותן ילדות צעירות, בנות קטנות שהולכות לעזור, מבקשות כסף גדול, כי יודעות שקשה למצוא מישהי אחרת שתעשה את המלאכה הזאת. ובעצם אומרות הרבה אמאות, מה זה החסד? פס מן העולם? זהו? אי אפשר כבר לעשות משהו גם בשביל חסד? ואני אזכיר פה אולי משהו ששמעתי מאמא חכמה, וחשבתי שאולי זה רעיון שאפשר להביא אותו לכאן, ואולי בכל זאת אנחנו ככה ניטול את הכפפה לידינו ונעשה משהו עם הדבר הזה. ומה שהציעה אותה אם, היא הציעה כמו שבשכונות רבות פותחים גמחים שונים, וכולנו מכירים היום גמחים רבים כל כך, בזה אנחנו מתפארים. בכל בית, בכל בניין, יש לנו גמח של תרופות, וגמח של כיסאות, וגמח של, של מאכלים מסוימים, כמו חלות של שבת, או ארבס של שולם זוכר, וכך הלאה וכך הלאה. ומה שאותה אם הציעה, זה אולי לפתוח בכל אזור גמח של שמרטפיות. גמח שבו פשוט יהיה מקבץ של שמרטפיות שמוכנות לצאת לבתים, לעזור למשפחות, לעזור עם ילדים קטנים, ואפשר בגמח הזה לסדר את הבנות לפי גילים, אלו שמתאימות לילדים צעירים יותר, לילדים בוגרים יותר, אלו שמתאימות לשמירה על תינוקות ואלו שלא יכולות לשמור על תינוקות ורק עם ילדים יותר גדולים, אלו ששומרות כשההורים נמצאים בבית ורק צריכים עזרה בחדר השני, ואלו שאפשר להשאיר אותן לבדן עם ילדים בבית, וכך הלאה וכך הלאה, לסדר ככה בצורה כזאת את כל הבנות שמוכנות ללכת ולשמור על ילדים, ולעשות את זה באמת מכל הלב, מכל הנשמה, בלי לקבל תמורה, כמו שאנחנו עושים כל כך הרבה מצוות וחסדים אחרים. ואז כשבכל שכונה יהיה גמח כזה, אז אפשר גם מדי פעם לבדוק מתי כן לשלוח שמרטפית, מתי חייבים, מתי זו פחות חובה, מי צריך יותר, מי צריך פחות. וגם האימהות של הילדים הקטנים, של התינוקות, תוכנה לחשוב היטב, האם הן באמת צריכות את העזרה הזו, או שיכולות לוותר על העזרה הזו בשביל מישהי אחרת. אני מתארת לעצמי שגם מגמח כזה לא יהיו יותר מדי בנות שיכולות לשאת בעול הזה, כי כבר אמרתי קודם שיש הרבה מאוד סיבות גם למה לא, למה זה לא מתאפשר. אז לא יהיו יותר מדי, ולכן יצטרכו להיות כאן גם ויתורים. אבל אולי בכל זאת, אולי בכל זאת לקחת את הדבר הזה, לומר לעצמנו, בואו, נפתח. יש לנו גמח של ספרים, של ספרי קריאה לילדים, אולי נפתח כאן גם גמח של שמרטפיות, כדי שנוכל לשלוח מדי פעם לכל מיני מקומות. וכמובן, בואו לא נשכח שכל הורה גם אחראי על ביתו, ולכן צריך תמיד לחשוב גם לאן שולחים את הבנות, לאן הן הולכות, האם זה בסדר ללכת לשם מבחינתי, האם אני מקבל את זה על עצמי, האם אני בטוח בדבר הזה, ולצרף גם את זה לתוך סל ההחלטות. והנה דבר נוסף. אני זוכרת שהייתי אימא צעירה לילדים קטנים, היום אני כבר סבתא לנכדים ואפילו לחלק מנכדים גדולים. באו בזמנו למחלקת יולדות, כשילדתי הגיעו לשם בשבת מלאכים. מלאכים מלבד מלאכי השרת שמגיעים בכל שבת ושבת לברך אותנו, הגיעו גם כאלו שהביאו את האוכל, את המזון, את הדברים הגשמיים, החומריים, כאילו, כן? החומריים, שאנחנו כל כך צריכות אותם בשלב הזה, וכל כך נהנות מהם בשלב הזה, וכל כך מודות עליהם בזמן הזה, שאנחנו לבדנו בבית חולים, מקבלות את השבת, עם תינוק קטנטן, 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 בעריסה, ושואלות את עצמנו, מה קורה בבית? מה קורה במשפחה? האם מסתדרים שם? האם הכל בסדר? ובינתיים, גם שואלות את עצמנו, מה בעצם אני אמורה לאכול עכשיו? לכפות שבת. והנה, מגיעים כל אלו שמספקים את הסחורה. ומיד, אני זוכרת אז את הימים ההם, ומיד הייתי מקבלת איזושהי סלסילה קטנה, עם חלה קטנה, ועם פיסת דג, ועם קצת סלט, ועם רוטב, וקופסה קטנה של מרק, וכך הלאה וכך הלאה. כל כך, כל כך, כל כך מחמם את הלב. והרבה, הרבה שנים חלפו מאז שאני הייתי עם הצעירה, לילדים צעירים, והנה עברו להם זמנים, והיום, היום השקית הזאת של כמה מגדנות כבר הולכת ותופחת, ומזדמן לי להגיע כאשר ילדיי נמצאים בבית חולים, בעזרת השם שיהיה רק ללידות, ואני מדברת עכשיו על לידה, ונמצאת בבית חולים ביתי או קלתי, ואני מגיעה לבית החולים, והנה אני מגלה שמהסל הקטן הזה, הסלסילה הקטנטנה שחילקו אז לפני שנים, פתאום נהפך הדבר לאוהל גדול, לאוהל גדול של אוכל ומזון, מלא בכיבוד, מאכלי שבת, חלות ודגים ורטבים ומרק ואוף ובשר ולפתן ומשקעות, ובעצם מה לא. וכשהגעתי לא מזמן לשערי צדק, ונכנסתי לשם בליל שבת, והבאתי איתי ליולדת משהו קטן שיהיה לכבוד שבת מתוך מאכלי השבת שאני בעצמי בישלתי. פתאום גיליתי שכל זה כל כך כל כך כל כך נהיה קטן וזעיר לעומת האוהל הענקי הזה, מלא במאכלי השבת עם מלצרים שעומדים וגודשים את הצלחות ומוסיפים ומניחים כל מה שמבקשים מהם, ורק שואלים ורק רוצים לתת עוד ועוד, ושואלים מה אפשר עוד להניח גברת, מה תרצי עוד, ואלו שעומדים ומניחים ונותנים עוד ועוד, כל כך גאים בזה ומרגישים כל כך טוב עם הנתינה הגדולה הזו. ואני מסתכלת מולי ואני אומרת, מה? מסלסילה קטנטנה, מסקית קטנה, סקית נייר קטנה כזאת עם ידיות, פתאום נהיה אור גדול, פתאום נהיה כאן בשערי צדק אוהל ענקי מלא בכל טוב. מה יכול להיות דבר יותר מהדבר הזה? ושאלתי את עצמי ואמרתי לעצמי, מלא מישהי שהיא הולדת, יש לה מתנה גדולה שהיא קיבלה שם במקום, אבל בואו נחשוב על כך שמגיע לשם אדם חולה שעכשיו נמצא ושוכב בבית חולים, ואולי אפילו לא מגיעים אליו מבקרים, ולא נמצאים אצלו מכירים, ולא פוגש עכשיו כל מיני קרובי משפחה, אבל הוא כן פוגש את מאכלי השבת, את המאכלים המופלאים האלו שמישהו בלתי ידוע בישל, הכין, עשה, והכל על טהרת הכשרות, ואלו שעומדים מאחורי הכל, מאחורי כל המפעל הזה, הם בלתי נראים, בלתי ידועים, ועל הכל מנצחים אנשים שנמצאים כאן במקום שאותם אנחנו כן רואים, ולהם אנחנו אומרים תודה רבה על החסד שהם עושים. כל כך הרבה אנשים נוגעים בחסד הגדול הזה שנמצא כאן, שקיים כאן בבית החולים. כשסיפרתי על כך לקרובי משפחה אחרים, שבנותיהם יולדות בכל מיני מקומות אחרים, אז סיפרו לי שהיום כמעט בכל בתי החולים יש כאלו, כאלו מלאכים שמכינים ומביאים ומגישים ונותנים, ורק תיקחו ורק לתת וכמה שיותר, ורק לראות את הפנים השמחות והמחייכות של אותו אדם חולה שאולי לא מתאים לו לחייך עכשיו, אבל הנה זה קורה, כי זה דבר כל כך מופלא. וכשאני הייתי בבית החולים לאחרונה, וראיתי את האוהל הענקי הזה, שמי שבנה אותו לא נמצא אפילו במקום, ייתכן שלא נמצא אפילו במקום, כי הוא מאחורי הקלעים. אז ניגשה אל האישה אחת, קטנה, קטנת קומה, שאינה שומרת תורה ומצוות, ולחשה, ואמרה לי, שמעתי עליכם, אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך. ופתאום המילה הזאת שהיא אמרה, עליכם, פתאום עשתה לי כל כך טוב, וחשבתי על הפעמים האלו שאנשים שלא מכירים אומרים אתם, עליכם, בגללכם, וכל מיני מילים מהסוג הזה, ואנחנו מרגישים את עצמנו מושפלים, כי בעצם בגלל איזשהו עשב שוטה מן הצד, שחשבו או שבאמת עשה דבר מה שלא טוב שיעשה, מאשימים את כולנו, ושמים את כולנו בתוך סל אחד, בתוך סלסילה אחת, ועל פי רוב עושים את זה בדברים הפחות טובים, ולא נעים לנו לשמוע את הדברים, והנה, פתאום, אני שומעת, וואו, שמעתי עליכם, ואני כאן בתוך האוהל הזה, גם אני נחשבת כאן מהאנשים הגדולים האלו שבנו את האוהל הזה, והרגשתי כל כך טוב, והרגשתי כזו חמימות, ואמרתי לעצמי, אנחנו באמת צריכים להמשיך, להמשיך לעשות, להמשיך לתת, להמשיך לרצות, שיהיה יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב לכל בני האדם באשר הם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ולאחריה נמשיך בתובנות.
עכשיו איתכם, מנוחה בבית, עם מנוחה פוקס.
שבנו מהפרסמות, ואני כאן עם התובנות שעברו עליי בשבוע האחרון, ואני רוצה להעביר אותן גם עליכן. אז עכשיו אני רוצה לדבר על עשרה בטבת, ולספר לכם על כתבה שכתבתי באחד האתרים, להביא אותה גם כאן לפניכם. אמא נחמדה שלחה אליי מייל, וסיפרה לי כמה קשה לה בימי צום, כאשר הילדים על ראשה, והיא פרטה וסיפרה שהילדים לא נותנים לצום במנוחה. הם רבים, הם מתעצבנים ומעצבנים, הם מנדנדים, והם לא נותנים לצום בשקט. בעצם היא אומרת, אני מבינה שאני צריכה לצום, אבל לפחות תנו לי לצום בשקט. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה מכיוון שאנחנו הרבה פעמים לא כל כך שמים לב אליו. בואו תשימו לב בבקשה כמה פעמים קורה לנו שאנחנו נמצאים בבית עם הילדים שלנו ופשוט שוכחים שהם לידינו. כשאני אומרת את המשפט הזה בהרצאות שלי, אומרים לי אנשים, איך אפשר לשכוח שהילדים לידינו? עם רעש כמו שהם עושים זה בלתי אפשרי. או אומרים לי אנשים, הילדים כבר דואגים שלא נשכח אותם. נכון, באופן פיזי הילדים שלנו שם, ואנחנו כמובן זוכרים שהם שם, ובכל זאת נראה שאנחנו שוכחים אותם. למה? כי אנחנו לא משתפים אותם בדברים שקורים לנו באותם רגעים. ולמה אני מתכוונת? בואו ניקח לדוגמה ילד בן 10 שיושב ומכין שיעורי בית בחדרו בדממה. אמא שלו משוחחת בטלפון ושומעת בשורה נהדרת שלדודה טובה נולדה תינוקת. השאלה, האם אמא תסיים את השיחה ותרוץ מיד לילד בן 10 כדי לספר לו את הדבר, או שבאותה שנייה היא תרים טלפון לגיסתה, לידע אותה ולספר לה או לחברה טובה או לכל דמות אחרת עוד הרבה לפני שהיא תיגש לספר לילד שלה, אם בכלל. לרגע אנחנו שוכחים שהוא נמצא שם, אנחנו שוכחים שהוא גם חשוב, אנחנו שוכחים שגם אותו זה מעניין. אולי נראה עוד דוגמה. אמא הולכת לקחת את הילדה שלה מהגן, ילדה בת 5, בידה שקית של חצאית חדשה שהיא קנתה לעצמה, והיא פוגשת בדיוק את החברה שלה ומספרת לה בהתרגשות רבה על הקנייה המוצלחת של החצאית. הילדה, לא רק שאימא לא סיפרה לה קודם שהיא קנתה את החצאית כשהיא נתנה לה יד והביאה אותה אליה, היא לא סיפרה לה באותו רגע שהיא בשמחה ובאושר ובעונג רב שהיא קנתה את החצאית, אלא גם עכשיו היא לא סיפרה לה, היא סיפרה לחברה, והילדה זכתה לשמוע את זה רק דרך הסיפור שסיפרה אימא לחברה. מה בעצם אנחנו רואים פה? שהילד נשכח, נכון, באופן פיזי הוא שם, אפשר לשכוח. אמא נותנת לה יד עכשיו, אולי אפילו אותה ילדה נדנדה לה עכשיו בדרך שהיא רוצה קרמבו. הכל נכון. אבל מצד אחד זוכרים, מצד שני שוכחים. אנחנו לא זוכרים לספר את הדבר הזה באושר ובשמחה לילד. אפשר לראות את אבא, ששב הביתה כולו מרוגש מאיזה אספק לימודי שלו בכולל. בחדר המדרגות הוא פוגש את הבן שלו, ששב מתלמודו. הוא מברך אותו בשלום. אבל בעצם את ההתרגשות מהלימוד הוא מעביר למי? לשכן שלו, לשלומו, שגר בקומה שלישית, שבדיוק חוזר גם עם ילדיו. ושניהם נפגשים ביחד, מדברים ביניהם, מתרגשים ביניהם, מעבירים חוויות ביניהם. הכל נהדר, הכל נפלא. אלא שזה ביניהם. ומה עם הילדים? נשכחים, נכון? לא פעם אנחנו פוסחים על הילד שלצידנו. לא מתייחסים אליו כאל אדם בוגר. אנחנו לא מתייחסים אליו כאל אדם מבין, אחראי, פיקח, שווה. ואחר כך אנחנו מתפלאים שבעצם הוא לא מתחשב בנו. איך הוא יתחשב בנו אם הוא לא חש אותנו? אם הוא לא מבין למה אנחנו כואבים, למה אנחנו עצובים, למה אנחנו נבוכים, מדוע אנחנו פוחדים? אם הוא לא יחוש את הדבר, הוא לא יוכל להיות שותף לו. 10 בטבת, יום של צום. כולנו מקווים ומייחלים שילדינו יתחשבו בנו, שידעו לשים את המריבות בצד, להניח את הצעקות בפינה, שישמרו בלב את הטינה על האח וישתקו כרגע, שישתקו כדי שאנחנו לא נצטרך להרים קול, שלא נצטרך להזהיר, שלא נצטרך לאיים, שלא נצטרך להעניש, שלא נתרגז. אבל הילדים לא. הם כן רבים, הם כן צועקים, הם כן מרגיזים, הם כן מעצבנים, הם מפריעים את מנוחתנו, לא נותנים לנו שלווה. אבל אם היינו מסבירים להם את פשר היום, את חובת הצום, וכמה זה קשה, וכמה זה קשה לנו, ומה זה עושה לנו, סביר שהם היו מבינים. אבל אנחנו על פי רוב לא. אנחנו על פי רוב שומרים את זה לעצמנו. לפעמים אנחנו אומרים לילד, אני צם, אתה לא רואה שאני צם עכשיו? אבל אז זה כבר מאוחר מדי. כי הוא לא רואה שאני צם, הרואה הזה לא עושה לו את זה. מה שעושה זה, זה מה שאנחנו מספרים על זה. מה שסיפרנו לפני כן, איך הכנו את הילד שלנו. אז בואו נזכור שהילדים שלנו שם. בואו נספר להם, כמו שאנחנו מספרים לשכן, לחבר הטוב. נדבר איתם, נשתף אותם. ובעקבות כך, הם בוודאי יזכרו שאנחנו קיימים עם הצער ועם הקושי. והם לא רק יזכרו, הם גם יבינו. והם לא רק יבינו, הם גם יעזרו. כי ככה זה כשמסבירים, ככה זה כשמבינים. ככה זה כשלא שוכחים שהיצורים האלו, גם הם בני אדם. והנה דבר נוסף, הגיעה אליי לייעוץ אישה די מיואשת, שטינתה ואמרה וסיפרה שכל לילה היא יושבת על אותו כיסא בסוף היום, אוכלת ארוחת ערב בקושי כי היא כבר מאוד עייפה, מפהקת ומתלוננת באוזני בעלה על כל מה שהיא לא הספיקה, כי היום עבר כל כך מהר והיא לא הספיקה לעשות כלום, כלום, כלום. ועכשיו היא באה לתנות ולומר גם לי את הדברים האלו ולשאול אותי מה עושים בהם, מה אפשר לעשות עם זה, שאני מרגישה שהיום שלי עובר בחטף ואני לא עושה בו כלום. ומגיע הלילה ואני יושבת על אותו כיסא ואני אוכלת אותה ארוחת ערב ואני אומרת לעצמי אותן מילים בדיוק. מה אני עושה עם הדבר הזה? ואני ניסיתי לשאול אותה ולהבין ממנה בעצם שאת אומרת לא הספקתי לעשות שום דבר מכל מה שרציתי לעשות, מה כן הספקת לעשות בכל זאת? ואז אותה אישה הביאה לפני את הדברים שהיא הספיקה לעשות, הביאה אותם ככה בחיוך על הפנים, במעין גיחוך, האם זה מה שבאמת היא רצתה לעשות? האם בזה אפשר להתפאר? והיא סיפרה שהיא מארגנת את הילדים בבוקר, מלבישה אותם, מסרקת, מכינה אוכל, בודקת שלא שכחו שום דבר, מחייכת, נפרדת, שולחת לגנים, לבתי ספר, יוצאת לעבודה, חוזרת, לוקחת את הילדים בחזרה, מתנצלת בגן על האיחור אם הוא קורה, מבינה אותם, אם מספרים שלא היה להם הכי כיף בעולם, היא מבטיחה להם הבטחות, היא מחממת את האוכל, שלא תמיד אוהבים אותו ולא תמיד רוצים אותו, היא מאכילה, היא מסדרת, מנקה, מחבסת, מגעצת, מלטפת, מפרידה, וכך הלאה וכך הלאה, סיפרה וסיפרה וסיפרה וסיפרה, ורק לסכם ולספר את כל זה, הפה שלה כבר ממש ממש כאב. ואז היא סיפרה ככה קצת יותר ברוגע שבלילה היא סוף סוף מתיישבת על הכיסא, אבל אז היא פתאום מעבירה לפניה את כל היום הזה ורואה איך שהיא לא עשתה כלום, והיא מתלוננת כי היא מרגישה שהיום הזה בעצם עבר לשווא בלי לעשות שום דבר. כן, והיא מספרת לנו כאן איך היום כולו מסתיים בכיסא, זה הכל, באיזשהו כיסא שעליו היא יושבת ומתלוננת ואומרת ובוכה, ואלה הימים שלה, כך עוברים הימים. ובעצם אני התחלתי להסביר לה שהכל מתחיל בכיסא הזה, לא מסתיים בכיסא הזה. הישיבה הזאת על הכיסא והפיוק הזה והסיכום הזה של היום בדברים האלו שעשית, על כל הדברים האלו צריכה לומר לעצמך, וואו, את כל זה אני עשיתי, עד כדי כך הצלחתי, עד כדי כך הספקתי, אז איך יכולתי בכלל להשתמש קודם במילה רק, רק את זה אני עושה, את כל זה אני עשיתי, את כל זה הצלחתי לעשות. אני חושבת שרבים מאיתנו מכירים את הסיפור על המרצה שנכנס לארצות ואמר, במקום לדבר אני רוצה לערוך ניסוי, והוציא מחל גדול מזכוכית, והסביר ללומדים שהוא מכניס לתוך המיכל הזה אבנים גדולות והכניס אותם פנימה לתוך המיכל. ואז שאל את אלה שמולו, האם התמלא המיכל? אמרו לו כן. הסתכלו, ראו שאין מקום לשום אבן נוספת, אמרו כן, המיכל מלא. ואז הוא שאל את התלמידים, אתם בטוחים? והם ענו לו כן, אנחנו בטוחים. והוא התכופף והוציא מתחת השולחן כלי מלא באבני חצץ. הוא שפך את אבני החצץ האלו וניער, והנה הרבה מאוד אבני חצץ נכנסים פנימה, והיה נראה שהמיכל כבר מלא. ואז הוא שאל את התלמידים, האם המיכל מלא? עכשיו נראה שכן, מלא. ואז הוא הוציא כלי עם חול ושפך את כל החול פנימה לתוך המיכל, ועדיין היה מקום גם לגרגרי החול הללו. ואז הוא שאל שוב אם המיכל מלא, והתלמידים לא הבינו איך יכול להיות שלא, אבל הוא עדיין יכל להשלים את המשימה, הוציא גם קד של מים ושפך את המים לתוך אותו מיכל, ושאל את התלמידים מה זה בעצם אומר להם. והתלמידים שהיו אנשים מאוד צמאים לידע, ללמידה, לעשייה, אמרו שהדבר הזה מלמד אותם שגם יומן מלא אפשר למלא עוד יותר, גם כאשר עושים ועושים ועושים אפשר תמיד יותר. אבל באמת, באמת הלימוד שלנו מהדבר הזה הוא עוד יותר חזק ממה שאמרו התלמידים האלו. והלימוד הוא שיש לנו כלי, ואנחנו עצמנו בעצם הכלי, ולתוכו אפשר להכניס את מה שאפשר וניתן להכניס. ואז דבר ראשון, אנחנו צריכים להיות חכמים ולהכניס פנימה את החוויות הגדולות שלנו, את הדברים הגדולים החשובים באמת, להתחיל למלא את הכלי הזה באבנים הגדולות האלו, ורק אחר כך לשאול את עצמנו האם יש עוד מקום, ואם כן בבקשה אפשר להכניס גם דברים פחות חשובים, פחות נשגבים, ועדיין להכניס. ואז אפשר עוד להרחיב את היריעה ולחשוב אם אפשר עוד להכניס ולהצליח להכניס עוד משהו. וכך הלאה, וכך הלאה, כמו שאמרנו. אבל כשאנחנו בוחנים את הדברים שאנחנו מכניסים פנימה ויודעים להעריך את הדברים הגדולים, אז אנחנו מרוצים ממה שהצלחנו להכניס פנימה לתוך הכלי שהוא אנחנו. אבל אם אנחנו לא יודעים להעריך את האבנים הגדולות האלו, אם אנחנו כל הזמן רק מסתכלים הלאה, לא נכנס, לא נכנס, לא הצלחתי להכניס, נגמר היום ובעצם נגמר המחל, נגמר המקום, ולא הצלחתי להכניס את מה שרציתי, אז יש כאן טעם לפגם. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לשפר, זה לא את הדברים שמכניסים פנימה, כשאנחנו מכניסים את הדברים הנכונים והראויים, לפי דעתנו, לפי דתנו, כן? לא את זה אנחנו צריכים לשפר, אלא את ההסתכלות שלנו. האם הכנסנו את כל האבנים הגדולות? וואו, כמה הרבה הצלחנו להכניס. האם הכנסנו אחר כך עוד ועוד אבנים? כן, וואו, כמה הרבה הצלחנו להכניס. והנה עוד ועוד ועוד. אז נכון, תמיד יש גם את העניין הזה שאני מדברת עליו פה לא מעט, שאנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו ולסיפוק של עצמנו, ולהצליח לעשות לפעמים דברים קצת שונים בכל מיני זמנים מסוימים, וכך הלאה וכך הלאה. אבל קודם כל, לפני הכל, בואו נבדוק את האבנים הגדולות. האם ידענו לברור אבנים גדולות? האם ידענו להצביע על האבנים הנכונות? האם באמת אלו שתפסו את רוב המקום פה? זה קרה מכיוון שאנחנו בחרנו נכון? ואם כן, אז איך אנחנו מצטערים על כך? בוודאי איננו יכולים להצטער. אנחנו יכולים לחשוב מה אפשר לעשות פעם אחרת בצורה שונה, כדי שיהיה מקום גם למים שבסוף. אבל דבר ראשון, מה שצריך. האם את מה שצריך עשינו? בואו נטפח לעצמנו על הגב. אז זה מה שרציתי לומר בפעם הזו. אנחנו נמשיך ונשתמע גם בפעם הבאה, בתוכנית הבאה. ועד אז, שיהיה לכולכם המשך שבוע טוב. ממני, מנוחה פוקס.